כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט. וידויים של מוח מסוכן. כתבתה של ויקי אוסלנדר מתוך מוסף כלכליסט, מאי 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה. מה שאנחנו מכנים אינטליגנציה מלאכותית הוא לא אינטליגנציה ולא מלאכותי. מאחורי המונח הנוצץ הזה מסתתרים כלים שיצירתם תלויה בהרס ובניצול, ושאינם מבינים את משמעותו של המידע העצום שנדחס בהם. כך טוענת דוקטור קייט קרופורד מבחירות חוקרי ה-AI בעולם. ברעיון בלעדי למוסף כלכליסט, היא מסבירה למה הציפייה ש-AI ינתח את האישיות שלנו מחזירה אותנו לתורת הגזע, ומזהירה שהכוח שאנו מפקידים בידי מחשבים יוביל לאוטומציה של אפליה ודיכוי. הריחוק החברתי שנכפה עלינו בשנה החולפת הוביל לאימוץ מהיר, כמעט לא סלקטיבי, של שלל מוצרי טכנולוגיה לזיהוי רגשות. מגייסי כוח אדם הפעילו כלים כאלה כדי להעריך מועמדים ברעיון מרחוק, מוסדות לימוד התמיעו אותם במאמץ לעקוב אחרי רמות הקשב של התלמידים בזום, חברות הביטוח הפעילו אותם כדי לזהות ניסיונות הונאה, בעלי קניונים ונמלי תעופה השתמשו בהם כדי לנסות ולמנוע פשיעה. מה שנמצא בלב הטכנולוגיות הללו הוא מערכות בינה מלאכותית, AI, שנחשפו למיקרו הבאות ותווי פנים של מיליוני בני אדם, ולכאורה למדו לזהות שישה סוגי רגשות אנושיים, עושר, עצב, כעס, גועל, הפתעה ופחד. הטענה היא שהמערכות מזהות בהבעות הפנים עדויות למתחולל בנפשו של אדם. אבל האמת המורכבת יותר היא שעד כה לא הוכח שהמערכות הללו אכן מסוגלות לזהות רגשות. יותר מכך, קיימת מחלוקת מדעית עמוקה אם בכלל קיים ביטוי מולד, עקבי, מדיד וחוצה תרבויות להבעות פנים. מבחינת דוקטור קייט קרופורד, האימוץ המהיר של הטכנולוגיות הללו הוא עוד המחשה למימרה שלפיה ההיסטוריה אינה חוזרת על עצמה, אבל היא מתחרזת. החריזה מתבטאת בהבטחה שמערכות בינה מלאכותית יכולות למדוד את פניו של אדם ולומר אם יש לו נטייה לפשע, או שהן יכולות להתבסס על תמונה ולנבא את הנטייה המינית שלו, אומרת קרופורד, מבחירות ההוגים בתחום הבינה המלאכותית, ומי שייצא לבית הלבן ולאיחוד האירופי ולימדה בכמה מהמוסדות האקדמיים המובילים בעולם. זה משקף דחף אנושי לנסות להגדיר את אישיותו, זהותו וערכו של אדם, בהתבסס על מבנה הגולגולת והפנים, המראה החיצוני או צורת הגוף. השאלה היא, למה שנשתמש בכלים שלוקחים אותנו בחזרה להיסטוריה של תורת הגזע למטרות האלו? בספרה החדש, Atlas of AI, קרופורד מסרטטת היטב את הקווים שמחברים בין מילה מלאכותית לבין פסבדו-מדע כמו פרנולוגיה, ניתוח אופי לפי מבנה הגולגולת, או אהוגניקה, התורה להשבחת הגזע. באמצעות חקירה היסטורית של הרעיונות והשיטות המדעיות והמדעיות לכאורה בתחום, מפרויקט מדידת הגולגולת של סמיואל מורטון במאה ה-19, דרך עבודתו של מדען הטילים הנאצי ורנר פון בראון, ועד חקירת תווי הפנים של פול אקמן בפפואה ניו גיני בשנות ה-70, היא מפרקת בקפדנות שומטת לסתות כמה מהמיתוסים הגדולים בתחום, וחותרת למסקנה אחת מהדהדת, מה שלמדנו לכנות אינטליגנציה מלאכותית, הוא לא אינטליגנציה ולא מלאכותי. אז מה זה כן? ברעיון בלעדי למוסף כלכליסט, קרופורד מנקה מהטכנולוגיה את ההילה המופשטת שמעניקה לה המילה אינטליגנציה, ומזכירה שמדובר בסך הכל במכשיר. זו טכנולוגיה מטריאלית לחלוטין, היא מסבירה. ניתן לראות זאת באמצעות איתור כל הרכיבים שכלולים במערכות העיבוד העצומות האלה, וכל המשאבים הטבעיים, האנרגיה והעבודה שמושקעים כדי לייצר אותן. המערכות גם אינן אינטליגנטיות באופן שבו אנחנו מבינים אינטליגנציה אנושית. הן לא מסוגלות להבחין בדברים ללא הכשרה אנושית נרחבת. יש להן היגיון סטטיסטי שונה לחלוטין בנוגע לאופן שבו נוצרת משמעות. אבל מאז שנות ה-50 אנו חיים בעידן שבו אנחנו מסתכלים על מדעי המחשב כאילו הם ייצוג של האופן שבו פועל המוח האנושי. הגישה הזו זיהמה את החשיבה בתחום במשך עשרות שנים. הטענה של קרופורד עלולה להישמע פשטנית, אבל מדובר במהלך עקרוני שנועד להרחיק את הטכנולוגיה מהמיסטיקה ומהסיפורים על הגאונים שיצרו אותה, להחזיר אותה מהענן לקרקע, ובסופו של דבר לראות אותה כפי שהיא באמת, כזו שנולדה מחומרים שהופקו מאגמי המלח בבוליביה וממכרות בקונגו, שנבנתה על ידי עובדי קבלן בשכר נמוך, ושנשענת בחלקה על מדע שהוא פשוט רע. רק שנשלים עם זה, היא אומרת, נוכל להטוות עתיד צודק ובר קיימה עם AI. היית מעדיפה שהביטוי אינטליגנציה מלאכותית יזנח ויוחלף? הביטוי הזה הוא מלכודת, דרך ללא מוצא. זו מטאפורה שגויה למה שהכלים האלה עושים ולאיך שהם עושים אותו. היא מעניקה לטכנולוגיה נופך קסום, כמעט אלוהי, ובאותו זמן דטרמיניסטי, במובן זה שהיא יכולה לקבל החלטות מכריעות על החיים שלנו, בשאלות כמו את מי להעסיק, מי צריך להיות בכלא. הנימה הזו מעברת אותנו לאופן שבו עלינו להיות ביקורתיים יותר כלפי המערכות האלה. אם במקום אינטליגנציה מלאכותית היינו קוראים להם אופטימיזציה סטטיסטית בקנה מידה גדול, אולי אנשים היו אומרים, זה יכול להיות רע. מה יקרה כשהמינרלים שבבסיס הטכנולוגיה ייגמרו? קרופורד בת 45 חוקרת כבר 20 שנה את ההשלכות החברתיות של בינה מלאכותית, היא חלק מקומץ חוקרות נועזות ובולטות בתחום. לצד טימנית גברו, ונדי הול, ספיה נובל, מרגרט מיטשל וקשמיר היל, שמציעות את הביקורת המורכבת ביותר בתחום בעשור האחרון. היא מייסדת שותפה של מכון AI Now ב-NYU, החממה האינטרדיסציפלינרית המובילה בעולם בנושאי אתיקה ו-AI. היא יצאה לנשיא אובמה ולאיחוד האירופי, כיהנה כיושבת ראש המכון לבינה מלאכותית ולצדק באקול נורמל סופרייר בפריז, וכיום משמשת פרופסור באוניברסיטת דרום קליפורניה וחוקרת בחירה ראשית בקבוצת Fate של מייקרוסופט, קבוצה בחברה שחוקרת את ההשלכות החברתיות של AI ולמידת מכונה כדי להבטיח שהפיתוחים בתחום יהיו אתיים. בקריירה עטורת ההישגים הזו יש שורה אחת יוצאת דופן. קרופורד חתומה על עבודת אומנות שהוצגה ביותר מ-80 מוזיאונים ברחבי העולם. בעבודה, אנטומיה של AI, היא והאומן הסרבי ולדן ג'ולר פירקו את החומרים שנדרשים לבניית אקו, הרמקול החכם של אמזון שמתהדר בסייעת הווירטואלית אלקסה. AI קולי, כפי שהשירות מוגדר בחברה. איתרנו את כל החלקים המרכיבים את האקו, היא מספרת. חקרנו מאיכן הם מגיעים, איפה קוראים אותם, איך מובילים אותם, ובסוף חייהם, היכן מטמינים אותם. לקח לנו שנתיים לעקוב אחר שרשרת ההספקה במלואה, מלידה עד מוות. את הרמת התשתיות הזו, שגורמת לאלקסה להיראות כמו קסם, הם הציגו על תרשים גדול ממדים שנרחש על ידי מוזיאון המומה בניו יורק ומוזיאון ויקטוריה ואלברט בלונדון, והפך חלק מהתצוגה הקבועה בשני המוסדות הללו. המחקר שהפך אומנות היה רגע של שינוי עבורה. הבנתי שאם אני יכולה לעשות את זה עבור אלקסה אחת, אני צריכה לעשות מיפוי דומה לכל תעשיית ה-AI, היא מספרת. מהמיפוי הזה עולה תמונה עגומה במיוחד. התעשייה הזו, שחודרת לכל היבט בחיים המודרניים, עומדת על פי תהום. ב-2020, קבוצת גנאולוגים פרסמה אזהרה חמורה, 23 מינרלים חיוניים למגזר הטכנולוגיה הגיעו לסף ניצול מוחלט. עם אלו נמנים דיספוזיום וניודימיום, שמשמשים ברמקולים של האייפון ובמנועי רכב חשמלי, גרמניום, שמצוי במכשירי אינפרה אדום, קובלט, שמשפר את ביצועי סוללות הליטיום, ועוד 17 חומרים נדירים שמשמשים ביצירת מערכות תקשורת, סיבים אופטיים, מגדלי תקשורת, מחשבים ניידים וטלפונים חכמים. בעשור האחרון החומרים הללו הפכו למינרלי דם, כמו יהלומי דם, כשהם נחרים באלימות באזורי סכסוך. הנדירות שלהם מחייבת תהליכי קריאה מסיביים והרסניים להפקת מעט מאוד חומר. בתהליך קריאת דיספוזיום ונאודימיום למשל, רק 0.2% מהחמר שנכרה מכיל את המתכות. האגודה הסינית למינרלים נדירים מעריכה שהפקת טונה אחת של החומרים הללו מייצרת 75,000 ליטר של מים חומציים וטונה אחת של שאריות רדיואקטיביות. התהליך הזה כבר זיהם אגמים רבים בסין, אינדונזיה, מלזיה, סינגפור ואפילו ארצות הברית, והפך את סביבותיהם ללא ראויים לבני אדם. אם מינרלים הם עמוד השדרה של ה-AI, נשמת חייה היא החשמל שנדרש כדי להפעיל את חוות השרתים ומרכזי הנתונים, וגם אלה מזהמים. תשתיות החישוב מייצרות תביעת רגל פחמית זהה או אף גדולה מזו של תעשיית התעופה בשיאה והיא צומחת בקצב מסחרר. עד 2040 היא תהיה אחראית ל-14% מכל פליטת גזי החממה העולמית. כבר כיום, מציינת קרופורד, הפעלת מודל אחד של עיבוד שפה, למשל צ'טבוט או שירות תרגום דיגיטלי, מייצרת פחמן דו-חמצני בכמות שוות ערך ל-125 טיסות הלוך ושוב מבייג'ין לניו יורק. אמזון לבדה מפעילה 43 מודלים כאלה. כל המספרים הללו הם רק הערכות. הכמות המדויקת של צריכת האנרגיה המופקת על ידי מודלי ה-AI אינה ידועה, כותבת קרופורד. המידע הזה הוא סוד תאגידי שנשמר באדיקות. גם כאן, כלכלת הנתונים נשענת על יצירת בורות סביבתית. באטלס ה-AI, במאמץ להתרחק מההווה המופשט של ה-AI, קרופורד יוצאת למסע במרחב גיאוגרפי ממשי. היא מגיעה למכרה האמריקאי האחרון של ליטיום, הזהב האפור, ולעיירות הקוראים שלו, שננטשו אחרי שקילו את משאבי האזור והרעילו את מאגרי המים. משקיפה על חוות השרתים של ה-NSA ביוטה, שמנצלת יותר מ-6.4 מיליון ליטר מים מדי יום, מבקרת במטמוני ההשפעה האלקטרונית בגאנה ובפקיסטן, ומנסה להתקרב לאתר השיגור של בלו אוריג'ין, חברת החלל של ג'ף בזוס. המסע משמש דרך להבאת הסיפורים הללו לאנשים, היא אומרת, ומדגישה את הצורך הגדול לתקשר עם הסביבה. AI הוא נושא שנראה כל כך מסובך, קשה להבנה ומנותק. בעבודה שלי, אני מנסה לספק לאנשים חרך שדרכו יוכלו לראות איך זה עובד ולגבש את דעתם. וזה חשוב מאוד, כי טכנולוגיות AI הופכות לעניין של דמוקרטיה. לאנשים צריכה להיות הזכות לבחור אם הם רוצים את המערכות האלה בבתי הספר שלהם, בממשלות שלהם, בבתי החולים שלהם. הם צריכים להבין שיש בזה טוב ורע. השקרים שמתדלקים את ענף ה-AI הושמעו כבר במאה ה-18. בטיעון של קרופורד על המטריאליות של הטכנולוגיה יש משהו כמעט מובן מאליו, ובכל זאת גם כלל לא. הדיון על ההשלכות האקולוגיות של בינה מלאכותית מוסתר כמעט לחלוטין. כשמדובר בביטקוין, אנחנו כבר מכירים בכך שמדובר בטכנולוגיה שצורכת כמויות עצומות של אנרגיה, אבל AI עדיין נתפס אצלנו כמשהו אבסטרקטי. אם תחפשו את הביטוי בינה מלאכותית בשירות התמונות של גוגל, תקבלו תמונות של מספרים כחולים ורובוטים דמויי אדם. תמיד לבנים אגב. משווקים לנו את ה-AI כטכנולוגיה תיאורטית, מנותקת מגוף שנמצאת בענן, מסבירה קרופורד. אבל השיווק הזה הוא חלק ממאמץ מכוון שנועד לאפשר לתעשייה להמשיך לכרות משאבים באגרסיביות, העיקר להמשיך להתקיים. גריי ברקין, היסטוריון של האדריכלות, מציע לנו לחשוב על גורדי שחקים כעל נופים הפוכים. היא משתמשת במטאפורה. המחצבים שהופקו מחורים באדמה נמכרו כדי ליצור את הסיפורים שתלויים באוויר. אבל זה לא רק המטריאליות. ההצגה של הטכנולוגיה כאינטליגנציה היא אחיזת עיניים. כבר ב-1770, מזכירה קרופורד, המציא ההונגרי וולפגנג פון קמפלן את הטורקי המכני, Mechanical Turk, בובת עץ בגודל טבעי, ששיחקה וניצחה במשחקי שחמט נגד יריבים אנושיים. הטורקי, לבוש טורבן, מכנסיים רחבים וחלוק פרווה, שסיפקו רושם של מחשף אוריינטלי, נדד ברחבי אירופה והוצג בהיכלות של מנחים כמכונה אינטליגנטית אמיתית. האמת, שהוסתרה בקפדנות במשך 88 שנים, הייתה שבתא פנימי במכונה הסתתר אומן שחמט אנושי שהפעיל אותה. כשנחשף הסוד, הפך הטורקי שם נרדף לנחלוליות. 235 שנה מאוחר יותר, ללא שמץ של מבוכה, השיקה אמזון את Amazon Mechanical Turk, ובקיצור, M-Turk, שירות שמאפשר ללקוחותיו לבצע מיקור חוץ של מיקרו-מטלות וירטואליות פשוטות, כמו למיין תמונות לפי שמות עצם, לענות על סקרים, למלא שאלונים, או לתמלל דקה של אודיו. השירות הזה מסתמך על אלפי עובדים לא מיומנים, שמחקר מ-2019 מצא ששכרם השעתי המוצע הוא $2. רק 4% מהם הצליחו להרוויח יותר משכר המינימום, $7.25. אמזון גובה 20% עמלה מהמחיר שמשלם הלקוח. ג'ף בזוס, מייסד אמזון, כינה את M-Turk בינה מלאכותית מלאכותית. וזה בעצם אומר אנשים, מדגישה קרופורד את הלא יאמן. אלו אנשים שעובדים כדי שמכונות יוכלו להיראות כאילו הן אינטליגנטיות. זה טריק. כשאת מסיטה את הווילון, את מגלה שלא מדובר בקסם של AI, אלא באלפי עובדים שמסתכרים גרושים כדי לגרום למערכות הללו לעבוד. אבל בכך לא תם תפקידו ההיסטורי של M-Turk. מערכות בינה מלאכותית זקוקות למערכי נתונים עצומים מסווגים לקטגוריות שמהם הן לומדות באמצעות הסקה סטטיסטית. כך למשל, כדי שרחפן אוטונומי יוכל לזהות מטרה צבאית, חושפים את המערכת למערך ויזואלי עצום שמוגדר על ידי פרמטרים ומלמדים אותה להבחין בין דמותו של חייל לאזרח. כדי לעשות זאת, חברות רבות פונות ל-ImageNet, מערך הנתונים הוויזואלי הפומבי הגדול ביותר שפותח באוניברסיטת פרינסטון בראשות החוקרת דוקטור פיי לי. לי וצוותה קצרו מהאינטרנט 14 מיליון תמונות, שאותן רצו לסווג ל-20 אלף קטגוריות לפי שמות עצם. המשימה הזו נראתה בלתי אפשרית. לאוניברסיטה לא היה את כוח האדם והזמן הנדרש, עד שהחוקרים שמעו על M-Turk. לי אמרה, ברגע שהראו לי את האתר, הבנתי שהפרויקט הזה יכול להיות מעשי, כותבת קרופורד. כשהמשימה הוטלה על M-Turk, עובדים מכל העולם החלו בפעילות הסיווג של שמות העצם, כשהם עוברים במוצע על 50 תמונות בדקה. העניין הוא שלא כל הקטגוריות היו פשוטות, כמו תפוח או מטוס, היו בהן 2,833 תת-קטגוריות של בני אדם, ושם כבר ניכרות תפיסות עולם בנוגע לגזע, לאום, מקצוע, מעמד כלכלי, התנהגות ואף מוסר. עובדי אמזון נדרשו לסווג תמונות לפי קטגוריות מופשטות, כמו צבוע, אדם רע או רמאי. חלק מהקטגוריות שיקפו גזענות ומיזוגניות, כמו פרימדונה, גבר, רווקה זקנה, נואפת או סוטה. אלו תמונות של אנשים רנדומליים שנאספו מהאינטרנט ללא רשותם ותויגו במבט שטחי כמגדירות את הלאום, המגדר, הנטייה המינית או המוצא שלהם. זה נשמע כמו מעגל של הונאה. ברגע שמפסיקים לזהות מידע כבעל ערך, מתעלמים מהמקורות וההקשרים שלו ומתייחסים רק לגודל המידע, פתאום הייחודיות שלו עובדת והוא הופך רק לתשתית. הטענה שככל שנקצור יותר מידע מהאינטרנט, כך המערכות שלנו יהיו חכמות יותר ולכן עלינו לקצור הכל, היא מהלך אידיאולוגי. איסוף מקסימום של מידע הופך לכמעט ציווי מוסרי. לא משנה כמה הוא חושף אנשים לסיכונים, אם זו חדרה לפרטיות, אם זה מייצר AI שיפלה בעתיד, אם זה ירדוף אנשים בעתיד. אנחנו רואים שוב ושוב שהמידע הזה משמש בדרכים רבות שלא חשבנו עליהן, למשל בידי חברות ביטוח או בידי מעסיקים. מזינים את המחשב בדעות קדומות ומניחים לו לנהל אותנו. העקשנות של קרופורד השתלמה, חלקית. חשיפת הסיווגים האלימים האלו יצרה הד ציבורי ודחקה את ראשי ImageNet לבחון מחדש את קציר התמונות וסיווגן. בשנה שעברה הם הודיעו שימחקו 6% מהקטגוריות ויסירו 600 אלף תמונות שנמצאו פוגעניות. זה לא פתר את הבעיה הבסיסית. כל שאר מערכי הנתונים נתפסים כתשתית חסרת הקשר, וכל השאלות עדיין שם. מה קורה כשאנחנו מסווגים אנשים כמו חפצים, שעוברים מתיאור פיזי לתיאור ערכי, או מי מבצע את הסיווגים הללו? השאלות האלו הולכות והופכות דוחקות ככל שגובר השימוש בטכנולוגיה לטובת מעקב ומשטור של המרחב הציבורי. גילויים קיצוניים כאלה מגלים הרבה על הכוחות המניעים את הטכנולוגיה, שמצליחים לשווק אותה כמוצר מלאכותי, חכם וירוק. הסוד, מסבירה קרופורד, הוא הקשר למדינה. יש קומץ מדינות שהן אימפריות AI, כיוון שרק חברות ענק כמו גוגל, אמזון ומייקרוסופט מחזיקות במערכות AI, ויתר העולם קונה מהן שירותים, היא אומרת. זו מערכת יחסים מורכבת. לטכנולוגיות האלה יש היסטוריה צבאית, והיא חלק מהקשר בין החברות שמפתחות AI לבין המדינות שבהן הן פועלות. חלק מהחברות הללו צברו עוצמה שווה לזו של המדינה או אף עולה עליה. לעתים הן מנסות ליטול חלק מהתפקידים שלה. לעתים יש גם שיתוף פעולה בין הצדדים הללו שמתבסס על ציר של צרכים לאומיים. הכוח העצום של החברות הללו מתבטא גם בתת רגולציה שהן נהנות ממנה. קחו לדוגמה את גוגל, אמזון או מייקרוסופט, שנלחמות על חוזים ממשלתיים גם כאן בישראל, ומנסות למכור שירותי ענן לתעשייה הביטחונית, שמצידה משתמשת באותן מערכות חכמות כדי להפעיל מלטים במשימות צבאיות. מסע ומתן עם חברות כאלה מתנהל כדרך קבע, כחלק מוויכוח גדול יותר בנוגע לשמירה על אינטרסים ביטחוניים לאומיים. בישראל הרי לא יעלה על הדעת לקנות שירותים כאלה מהליבאבא הסינית למשל. ובכל זאת, השיחה עם קרופורד מתקיימת בעיתוי ייחודי, רק יומיים אחרי שהנציבות האירופית פרסמה מסמך יוצא דופן, כללים להסדרת טכנולוגיות AI בגישה שממוקדת בבני אדם. הכללים, שיהפכו בחודשים הקרובים לחוק, ידרשו מחברות שמפעילות מערכות AI לציית לכללי שקיפות מחמירים שכוללים פיקוח אנושי על מערכי הנתונים שבאמצעותם מאומנות המערכות כדי להבטיח שהן אינן מוטות. כדי לא להישאר לגמרי מאחור, פרסמה רשות הסחר האמריקאי, ה-FTC, אזהרה שלפיה כלי AI שמשקפים מטיות מגדריות וגזעיות עלולים להפר את חוקי הגנת הצרכן. זו הפעם הראשונה שבה יש ניסיון להסדיר מערכות בינה מלאכותית ולחשוב על ההשלכות הרחבות על האוכלוסייה, אומרת קרופורד על המהלך האירופי. לחברות האלו הייתה כל כך הרבה עוצמה במשך כל כך הרבה זמן, שאנחנו רק מתחילים להדביק את הקצב ולהבין איך תיראה רגולציה הולמת לתעשייה הכה עוצמתית ורבת השפעה הזו. במקום לעצור את מרוץ ניצול המשאבים, לוקחים אותו לחלל. כשקרופורד מדברת על להחזיר את הטכנולוגיה הזו לקרקע, היא מתכוונת לכך גם פשוטו כמשמעו. את החלק האחרון בספרה היא מקדישה למרוץ לחלל של ברוני הטכנולוגיה אילון מאסק וג'ף בזוס, אחרי שעשו את הונם על ידי ביזה של משאבי כדור הארץ, ממינרלים ועד כוח עבודה, עברו שני אלה להתרכז בפרויקטים פרטיים באמצעות החברות הפרטיות SpaceX של מאסק ובלו אוריג'ין של בזוס, כשהם תולים את תקוותם בירח ובמאדים, שם לטענתם יש לתכנן את ההתיישבות הגדולה הבאה. מבחינת מאסק, הכוח המניע במרוץ הזה הוא החשש שבינה מלאכותית, שהוא לוקח חלק בבנייתה, תהפוך חזקה מהאדם ותשעבד אותו. מבחינת בזוס, הסכנה אינה בהכרח הכחדה, אלא כיפאון. מיצוי של משאבי כדור הארץ שיביא לבלימת הצמיחה. אבל את המרוץ הזה לחלל מנחה אותה אידיאולוגיה שעומדת מאחורי ה-AI, טוענת קרופורד, שמזכירה ציטוט של חלוץ מדע הטילים ורנר פון בראון. ברגע שהטילים למעלה, למי אכפת איכן הם נוחתים? כוח ואושר קיצוניים מאפשרים לקבוצה קטנה של גברים להשתמש במימון ממשלתי ובתמריצי מיסוי כדי לנצל את הידע והתשתיות שנצברו בתוכניות ציבוריות של כיבוש החלל. מטרתם של האנשים הללו היא לא להגביל את השימוש במשאבים כדי להשיג עתיד בר קיימה, אלא להרחיבו על פני מערכת השמש. הדבר המעניין עבורי הוא שיש אנשים דיסטופיים שחושבים על הסינגולריות, הרגע שבו טכנולוגיה תתקומם ותתגבר על האנושות. מולם יש אנשים אוטופיים שרואים בטכנולוגיה כלי לפתרון כל הבעיות, מבריאות וחינוך ועד שיטור, כאילו שזה מפתח אוניברסלי להכל. שתי הפרספקטיבות האלה בעייתיות. משום שהן מותירות את הטכנולוגיה במרכז, היא או המקור לכל הבעיות, או הפתרון לכל הבעיות. אבל אנחנו צריכים לקחת צעד אחורה, להתבונן בבעיות המהותיות כמו משבר האקלים, זכויות העובדים, פרטיות, ולשאול איך אנחנו מתמודדים איתן. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו באיזה עולם אנחנו רוצים לחיות, במקום לתת לטכנולוגיה להניע את האג'נדה הזאת. הכל נשמע עגום מאוד. אחד הדברים שמותירים אותי אופטימית, הוא הקריאות לצדק גזעי בארצות הברית, הקריאות לצדק סביבתי באירופה, והקריאות להגנה על פרטיות שנשמעות במדינות מתפתחות. אני מזהה אג'נדה גלובלית, תנועות פוליטיות שפעלו בנפרד, וכעת מתגבשות יחדיו ובוחנות כיצד אפשר לבנות עולם טוב יותר. וידועים של מוח מסוכן. כתבתה של ויקי אוסלנדר מתוך מוסף כלכליסט. מאי 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה.